אנחנו עוד ממשיכים במידת הנקיות. לשונו של מסילת ישרים, נדבר עתה מן הכעס. חכמינו אמרו שכעס זה דבר חמור מאוד, עד כדי כך שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה באמת זה כל כך חמור? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מישהו הרגיז אותו והוא כעס עליו, ומשהו ככה בחום, נמצא בחום לבבו. לא ברור שבדווקא ישו כועס ואומר דברים שלא כהוגן, אלא עצם הכעס הוא דבר שלילי. כי ברגע שאדם כועס, הוא מאבד את השליטה במובן מסוים. ואיבוד שליטה זה עבודה זרה. זה הבזרה יהודה עבודה זרה. זה המשך מעבודה זרה שאדם כאילו נעלם ממנו לרגע שיש ריבונו של עולם. ושהוא מנהל את העניינים. וכשאדם עומד לפני השם יתברך, הוא לא יבוא אף פעם לידי כעס. חכמים אמרו שמי שכועס זה עושה נזק גדול מאוד לשלמות הנפשית של האדם. חיים ויטל, תלמידו של האריזה, אומר שמי שכועס הוא מאבד את כל המדרגה הרוחנית שלו, הוא צריך כאילו זה פיצוץ בתוך כל העולם הרוחני שלו, הוא צריך עכשיו להתחיל לבנות את הכל מחדש. כל ההישגים, כל ההתקדמות שלו, כאילו הלכה לטמיון. זה צריך להבין שזה במובן פנימי, לא במובן הרגיל. זאת אומרת, אדם לא מרגיש את זה, אחרי שהוא עובר כעסו, הוא לא מרגיש שפתאום הוא שכח את תימודו, אף על פי שכתוב בגמרא בנדרים שכל הכועס משכח. אבל זה במובן פנימי, וזה לא פחות חשוב במובן הפנימי. אז זאת אומרת שהתכונה של כעס, אם יש לחס וחלילה מישהו תכונה כזאת, היא מאוד רעה, וצריך לעשות המון מאמצים כדי להשתחרר מזה. יש מדרגות, יש קשה לכעוס ונוח לרצות, זה המדרגה הכי טובה. יש קל לכעוס וקשה לרצות, זה המדרגה הגרועה ביותר, שאדם, כל דבר הוא כועס, ועד שהוא נרגע, ועד שהוא מתפייס, זה קשה לו. לכעוס קל לו, ולרצות קשה לו. ויש קשה לכעוס וקשה לרצות, אדם הוא כזה, קשה לו להשתנות, עד שהוא כועס זה לוקח, זה לא, לא תמיד הוא כועס, אבל כשהוא כועס, קשה לרצות. ויש אנשים שהם קל, הכל אצלהם קל. מתרגזים, סולחים, מתרגזים, סולחים. וצריך אדם לפתח את הכוחות שלו לשלוט עליהם, להיות רגוע, להיות מיושב בדעתו, ולהשתדל להסתלק לגמרי ממידת הכעס. ולפחות בשלב הראשון לדעת מהר מהר לצאת מהכעס. גם אם אדם מרגיש עדיין הוא לא מצליח לבלום את עצמו, וכשמשהו קורה שמרגיז אותו הוא, זה משהו עושה לו שערת נפש וכעס, אבל לפחות הוא צריך להרגיל את עצמו להיות קל לרצות, לעבור מהר לצאת מזה. אחר כך לאט לאט להתקדם בכיוון שזה, שגם לא נכעוס כל כך. אין מה להעריך בזה, צריך לעבוד על זה. אדם צריך להשתדל מאוד לא נכעוס. בדרך כלל אדם יש שליטה. אם אדם נמצא בחברה ומישהו מאוד מאוד מרגיז אותו, הוא מתאפק. הוא לא מתפרץ, כי הוא מתבייש מכל החבורה, מכל האנשים. בבית אדם על האחים הקטנים שלו, אין לו סולנות, הוא בקלות מתרגל איזה. שם אף אחד לא רואה, לא צריך להיות מאופק. זאת אומרת שאדם כשצריך, אז יש לו שליטה על הכעס. אבל כשהוא לא רואה שמישהו רואה אותו, אז הוא מרשה לעצמו. לכעוס לפעמים אדם כועס גם על ההורים. זאת אומרת, בתוך מסגרת פנימית שאף אחד מבחוץ לא רואה, אז לפעמים אדם יותר מתפרץ. רבי זיירא, שאלו אותו למה ארחת ימים, הוא אמר, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. זה החוכמה. לא כעסתי בתוך ביתי, לא על האישה, לא על הילדים, לא הקפדתי. זאת אומרת, היה שלימות של מידת ההפך מהכעס, השלווה, יישוב הדעת. זה, אם כן, כיוון שהבנו את החומרה של זה, אז כל אחד כמובן צריך לפתח יכולת השליטה, לא להתפרץ, לא לכעוס, ומהר לרצות. אם אנחנו נגענו בכעס, זה בעצם גם שכרות, יש בה את החיסרון של איבוד שליטה. אנחנו מתקרבים לפורים, ומצוות היום, לבסומי, חייב אינש לבסומי, וזה מצווה, מצווה שחייב, חייב אדם לקיים. אבל לא הייתי ממליץ לכל אחד לעשות את המצווה הזאת בידור, מכיוון שתלוי באופי של אדם. יש אנשים שכשהם כשהם משתקרים, אז הם נעשים אלימים ותוקפניים, ומתגלה קלונה, מה שיש להם בפני. יש אנשים שמדברים דברים לא יפים, לא לעניין. זה מגלה מה שבתוך ליבו. אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. כלומר, בכוס, אדם שותה, אז הוא ניכר. אז אפשר לגלות מה יש בו בפנים, את מה הוא מסתיר. כן. אז לכן כל אחד צריך לראות איך הוא, שהוא משתקר, מה קורה. אם אז הוא מדבר דברים יפים, אהבת ישראל, חברות, דברים של לכם. אז זה טוב מאוד. אם קצת דברים לא, שלא כהוגן, אז... לא ראוי. הוא בכלל לא ראוי להפריז בשכרות. אני הייתי ממליץ לכם לעשות כמו שחזל אמרו, לפסומי בסעודת פורים, לא בליל פורים, שבכלל אין מצווה לפסומי. יש רק מצווה קצת, נוסיף יותר מלימודו. מי שרגיל לצעות מצנבים, משתה קצת יין. אבל ומי ומי שרגיל לשתות יין, ישתה קצת יותר. וביום המצווה, אחרי שקיימו את מצוות קריאת המגילה, ומשלח מנות, וגם למדו קצת, ויש תיאות שלפורים מותר ללמוד. ואחרי זה מגיעים לסעודת פורים, שזה עניינה של סעודת פורים. אז יש הרבה שמגיעים לסעודת פורים, כבר לא מגיעים בכלל. הם מקיימים מה דלא ידע במיטה, בלי כוונה, צריך לדלא ידע בחמלה. מתוך, אומנם שכתוב ברמה, יש לזה מקור, אבל לא להגזמות האלה. אני לא מדבר על מי שמפריז ואחר כך לא מרגיש טוב כמה ימים, אז זה בכלל. אם כי קשה מאוד ללמוד את השיעור של זה. כי קצת, כי אדם לא מרגיש מתי, כי ההשפעת של השכרות של היין, בעצם, כפי שאומרים המומחים, זה לוקח 40 דקות מאז שאדם שותה, עד שההשפעה מגיעה למילואה. אדם לא מרגיש, הוא שותה עוד ועוד ועוד, הוא לא יודע שלמוד את המידה. צריך לעשות שמחת פורים שתהיה באמת מרוממת, מעלה, מחברת, מאחדת. אבל להיזהר לא לעבור את הגבול, אחר כך כמה ימים הם מרגישים טוב, זה לא כדאי. נעבור למידה הבאה, הקנאה. היום אנחנו ככה לא נרחיב בכל מידה ומידה, אני רוצה לסיים את מידת הנקיות, אולי נמשיך אפילו על. הקנאה. זה טבע של הבני אדם, התכונה של הקנאה. והיא רעה מאוד מאוד, אדם סובל מזה סבל רב. אדם רואה שהאחרים מצליחים, חברים שלו מצליחים, אז והוא נראה לו שאולי הוא פחות הצליח באיזה מובן מסוים מחברו, זה גורם נוצר קנאה. הוא צריך להיות יותר טוב. זה לא נעים לו שהוא פחות טוב. וזה אוכל אותו מבפנים. וכדי שלא יהיה חברו יותר טוב, אז הוא מתחיל לחפש חסרונות בשני. אז הוא מתכבד בכלל חברו. הוא מחפש את הדרכים, איך ההוא לא יבלוט יותר ממנו. או מתגאה עליו. זה גורם להמון המון התנהגויות לא ראויות, רעות, ואין על הקנאה הצדקה. כל אדם צריך לדעת שריבונו של עולם ברא אותו כמו שהוא, והוא צריך להיות כמו שהוא, לא לשאוף להיות יותר מאחרים במה שהם יותר טובים, להיות הוא בעצמו הכי טוב שאפשר. אם הוא רואה שמישהו משתדל ולומד, הוא יכול גם להגיד לעצמו, אם הוא לומד, גם אני יכול ללמוד. זה כבר לא קנאה, זה רק ללמוד. אבל אם הוא מצטער, למה חברו מצליח יותר, או בדבר זה, או בדבר זה, בהמון המון תחומים אפשר לקנא. אפשר לקנא גם בחיצוניות של האדם, חזק, אם הוא יפה, אם חכם, ואם יש לו יותר תנאים כלכליים טובים, כל מיני דברים שיכולים לגרום לאדם קנאה. ולא בצדק. כי כל אדם, ריבונו של עולם נותן לו בדיוק מה שצריך שיהיה לו. ומה שריבונו של עולם נתן לחברו, זה מפני שלא טוב שהוא היה מקבל את זה. מי לא היה מקבל את הדבר הזה, זה היה לרעתו. אולי אנחנו כבר הזכרנו את בירו של הרב על הברכה, שכל בוקר אדם קם ואומר שעשה לי כל צורכי. וצריך להתכוון למה שהוא אומר. מה פירוש שעשה לי כל צורכי? האמירה הזאת. אני יודע שהקדוש ברוך הוא נתן כל מה שאני צריך. מה שהוא לא נתן, סימן שאני לא צריך את זה. סימן שזה היה מזיק לי. טוב שהוא לא נתן. כל מה שאני צריך, יש לי. לא חסר לי שום דבר. ואם אדם לא מרגיש ככה, אסור לו לברך. שקר. צריך להיות אמיתי. קם בבוקר, כל בוקר צריך להיות אמיתי עם הברכה הזאת, ולהגיד לריבונו של עולם שעשה לי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. זאת אומרת, בהכרה מלאה, שמה שיש לי, מה שאני צריך יש לי. ומה שאני לא צריך, ברוך השם שלא נתן לי. מה שיש אצל אחרים, אם היה אצלי, לא היה טוב. ואם לאחרים, זה טוב מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן להם. אם אדם מצליח לסלק מעצמו את התכונה הזאת, שהיא תכונה ש... כמעט אצל כל אדם היא נמצאת, שאלה באיזה ממדים. יש אנשים שקנאה אצלהם זה תכונה חזקה מאוד, ואז ממש הורסת להם את כל שמחת החיים, את כל עושר החיים. כי כל הזמן הוא משווה את עצמו לאחרים, כל הזמן הוא מסתכל איך אחרים יותר, פחות, כל הזמן הוא בתחרות. ואם אדם משתחרר מהתכונה הזאת, מהמידה הזאת, ושמח בחלקו, ויודע שכל מה שצריך יש לו. כל אדם בעולם נברא בצורה ייחודית שאין דומה לו בעולם אף אדם אחר בעולם, לא בדור הזה ולא בדורות אחרים. כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שווים. כלומר, כך האופי שלהם אינם שווים. כל אחד, הוא, ריבונו שלהם, ברא אותו בצלם אלוקים מיוחד, כדי שהוא כדי גילוי של עבודת השם בצורה מיוחדת שלו. עם הרכב מיוחד של אופי, של תכונות, של יכולות, של גוף, של נפש, של הכל ביחד, הסך הכל הכללי, הוא חד פעמי בכל הדורות. ולכן הוא לא צריך להיות אחר. אם הוא יהיה אחר, אז הוא לא ימלא תפקידו. הוא גם יכול להגיד לעצמו, אם הוא רוצה, כמו שיש איזה בשולחן ערוך, ללכות צדקה כתוב, שאדם צריך להיות טוב ולתת צדקה לאחרים, ואחד השיקולים שמביא הרמה, שיהיה לאדם נוח להיות טוב לעניים, שזה גלגל חוזר בעולם. שאדם יכול להיות עשיר, אחר כך צאצאיו, בנו, נכדו, משהו אחר, הם יהיו עניים. זה חוזר חלילה. ואם הוא יעזור לבריות כשיש לו, אחרים יעזרו לילדיו, או לנכדיו, או לניניו, לא משנה. אבל זה גלגל חוזר. אז אדם צריך להגיד לעצמו, מה עדיף לי? שאני בעצמי אשיר ושהילדים לא יהיה להם? שאני בעל יכולות כאלה ולילדים לא יהיה? זה גלגל חוזר. זה סדר כזה שכל אדם הוא צריך לעבור כמה וכמה מסלולים בעבודת השם. פעם עם כוחות כאלה, פעם עם כוחות כאלה, פעם עם כוחות כאלה, פעם עם כוחות כאלה. הוא נכדו, צאצאה וכו', כל הדורות, כל אחד עובר עוד מסלול, וכך מופיעה עבודת השם בהמון המון המון גוונים. אז אדם לא יכול לשוות את עצמו לשני, כי הוא כדי לשוות וכדי לקנה או לא לקנה, הוא צריך לדעת מה היה כל הדורות לפני כן, ומה הולך להיות כל הדורות אחרי כן, אחר כך לראות אם זה שווה או לא שווה. לא יכול לבחון את, לקחת חוליה אחת מתוך השרשרת, ולהשוות אותה עם חוליה אחרת בשרשרת השנייה. זה לא, צריך להשוות את כל השרשרת כולה. ולכן אין שום טעם להסתכלות הזאת, היא המשווה, אלא אם כן, כמו שאמרתי, אלא אם כן מרוויחים מזה, אם אדם רואה את זה שני מעלה, הוא אומר, אוי, אני יכול גם ללמוד את המעלה הזאת, אולי גם אני יכול להתנהג ככה. הנה אני רואה שהוא אדם טוב, הוא טוב לב, אני אלמד ממנו, אבל לא מפני שאני צריך להיות יותר ממנו. למשל, זה חכם, הלומד מכל אדם, ללמוד מכל אחד, מה שאפשר ללמוד, אבל לא לקנה, כי אין הצדקה בקינה, כי הקינה היא לא נכונה, היא לא אמיתית, אתה לא יודע להשוות נכון, אין לך את כל הנתונים. אני לא נלך כל כך ארוך לכל הדורות. אדם בעצמו, הוא חי 70 שנה, ועם בגבורות 80 שנה, ועם יותר, הקדוש ברוך הוא נותן מתנה לאדם לחיות, הוא יכול, כשהוא רוצה להשוות את עצמו עם השני, הוא צריך להסתכל על כל השנים כולם. אולי עכשיו לזה טוב ולא פחות טוב, ומה יהיה בעוד שנתיים, מה יהיה בעוד שלוש, מה יהיה בעוד חמש, אולי יכול להשוות. יכול להיות שעכשיו עשו לו שיהיה פחות טוב, כדי שאחר כך יהיה לו יותר טוב. ואולי לשני יהיה להפך. אז כל ניסיון של השוואה בין אנשים, זה ניסיון לא צודק, לא נכון. אי אפשר להסתכל על כאן ועכשיו, ולהגיד עכשיו, אני, האדם אומר לעצמו, שהוא פחות מהשני וזה מצייר אותו. זה לא הסתכלות נכונה. זה שעכשיו פחות זה אחר כך תהיה יותר, מה אתה מקנה? אולי לפני כן היית יותר, ועכשיו אתה פחות. בנקודה זאת, אתה פחות, בנקודה שנייה אתה יותר. צריך להסתכל על כל התמונה בשלמות. ודן את כל האדם. לדון את כל המציאות של האדם, לכל שנותיו, וגם לכל מצמיו. יכול להיות שהוא בולט בדבר הזה, ואתה בולט בדבר אחר. אז למה אתה חושב שבכל הנקודות אתה צריך להיות יותר בולט מאחרים? זאת אומרת שבעצם אם אדם יתבונן בעצמו התבוננות אמיתית, לא יבין שאין מקום לקינה בכלל. אם אדם באמת עושה את זה, ומתרגל להסתכל בעין חיובית על אחרים, לא כל הזמן משווה, לא כל הזמן בודק אם הוא מספיק טוב כדי בולט כמו יותר לעומת אחרים, חייו חיים טובים, הוא נהיה מאושר. הקינה היא מידה שהורסת את האדם. כבר אמרנו שכל מידה רעה, לא רק שהיא לא נכונה, היא גם לא משתלמת. זה לא כדאי שהיא מידה רעה. הגאווה עושה לאדם צרות. הקינה עושה לאדם צרות. ובדיוק להפך, הענווה הופכת את האדם למאושר. וזה שאדם לא משווה עם את עצמו עם אחרים, ומסתכל בלי השוואה, כל אחד לפי מעלותיו, רואה את המעלות של אחרים, שמח במעלות של אחרים. הוא חי חיים טובים, חיים מאושרים. אז הנושא הזה הוא נושא שיש מקום להרחיב עליו מאוד מאוד. וכל אחד באמת צריך לעבוד על זה. וכל התקדמות בתחום הזה, זה רווח נקי. אדם צריך, מותר לו לשאוף להתקדם, לא ביחס לאחרים. הוא מתפלל בגלל שהשני יותר טוב, אדם צריך לשאוף להיות כמה שיותר שלם, כמה שיותר, שהקדוש ברוך הוא ימציא לו כמה שיותר תנאים, שיוכל לעבוד את השם בצורה הכי גדולה. או לא, אבל אם אתה יכול לבקש, הוא ייתן לך עוד תנאים, זה כן. כל עוד שהוא לא נתן, לא צריך לחוס, לא צריך להצטער, אבל לבקש אפשר.
אם זה טוב שאתה אמור לנתן.
מה?
אם זה טוב שאתה אמור לנתן.
כי לא ביקשת. אם תבקש, אז יהיה מגיע לך עוד. אם אתה מבקש, אם אתה מתקדם, אז הוא נותן עוד. יעיף חוכמתה לחכימים. אדם משתדל בלימוד, מתאמץ, מיצה את כל היכולות שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו, כך עוד יכולות. כבר מציטה, אדם מבקש לפני שהוא עושה את מה, מה שצריך, מה שתמש בכוחות שלו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, חכה, כן. תעשה את כל מה שאתה יכול, אני אתן לך עוד. והקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד ואחד יהיה דבוק יותר בקדוש ברוך הוא, וממילא יותר יקבל שפע מריבונו של עולם. אבל לא באשמעים אחרים. הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. חז"ל אומרים את זה כי לכאורה במבט החיצוני אדם חושב, אם הוא מקנה והוא משתדל להיות יותר טוב, הוא מתחרה, אז הוא יתקדם יותר. קינת סופרים תרבה חוכמה. אז לכאורה זה טוב, קינה, יש תחרות. ואחד מהדרכים לפתח את ה... את ההתקדמות בלימוד במוסדות החינוך זה התחרות. עושים כל מיני מבחנים ועושים חידונים וכולי כדי לעורר את התחרות, לעורר. אז לכאורה קינה היא דבר חיובי. כן, קינת סופרים תרבה חוכמה. אבל אומר הרב, על פי המקורות, ש הקינה זה לפי הפסוק שהקינה רקב עצמות קינה. קינה גורמת לריקבון, וגם עתידה הקינת סופרים להירקב. זה לא בריא שאדם מתקדם בלימוד בגלל התחרות. מתקדם בלימוד בגלל אהבתו את התורה, בגלל אהבת השם, בגלל החפץ שלו להיות יותר מלא, יותר עובד השם. לא בגלל שאחרים, שהם מתקדמים, אני מתקדם. אבל אם עושים את זה במטרה חיובית כמובן, או נעשה תחרות כדי לזרז את הכוחות, אז אפשר לפעמים להשתמש באמצעים גשמיים, נגיד, לתת פרסים. כדי לקדם, לתת מרץ ללמוד. אדם יכול לתת לעצמו פרסים. אם אחרים נותנים לו. אם אתה תגמור את כל המסכת, תמחן על כל המסכת, תקבל פרס. וזה מזרז את האדם. אז אם אדם לומד בשביל הפרס, לא כל כך טוב. אולי יותר טוב מאשר לא ללמוד. אבל זה לא המעלה השלימה. אבל אם אדם משתמש בפרס בשביל ללמוד, אז זה דווקא רעיון יפה. כשאדם משתמש עם האמצעי כדי לחזק אותו, הוא יודע שאם הוא ייכנס לתחרות הזאת, נגיד יש תחרות של כתיבת עבודות, והוא יודע שאם הוא יכנס לחרות, אז הוא ילמד יותר טוב. אם הוא ילך למבחנים רבנות, אז כל השנה הוא ילמד הרבה יותר טוב. כי אדם הוא בן אדם, הוא אומר לעצמו, ואני לא יכול, והזירוז הזה הוא עובדה שזה ירז אותו. אם הוא יחליט, לא, אני לומד את כל הדברים הללו לשם שמיים, בלי שום מבחנים, וזה לא ייתן לו את המוטיבציה החזקה ללמוד. הוא אומר, ואם אני אעשה לעצמי, החליט שאני הולך למבחן, אני אלמד הרבה יותר טוב. אז הוא עושה מבחן לשם שמיים. אם הוא לומד בשביל לקבל את התעודה, בשביל שיוכל אחר כך להשתמש בתעודה, לעשות כל מיני דברים, משתמש בתורה כאמצעי לדבר אחר, זה חיסרון. זה עושה את התורה קרדום לחטופה, או להתפאר בה. אבל אם הוא משתמש במבחן לשם לימוד, כי תדעו לכם, האברכים הם הטרודים, אישה, ילדים, אז אם הם באים בבית ואומרים אנחנו צריכים ללמוד כי לא הספקנו את מה שקבענו לעצמנו, אישה אומרת, אבל מה, הילד חולה, בוא תעזור לי, קשה לי, ואני אומר לה, תראי, אבל אני, יש לי מבחן, אם אני לא אלמד עכשיו אני לא אצליח במבחן, לא, תלך, תלמד, יום שישי אחרי הצהריים, תשע שבת, תלמד, העיקר שתבוא את המבחן, זה חשוב לנו שתעבור את זה. אז אם הוא לומד בשביל שיתנו לו מנוחת נפש ללמוד, לא בשביל להתפטר מעבודות הבית, אלא בשביל ללמוד תורה, כן? אז אתה יכול לקחת את האמצעי ולהפוך אותו למטרה. מספרים, ככה יש סיפור כזה, שמעתי פעם, שהגיע במיר, ישיבת מיר זה היום הישיבה הגדולה ביותר בעולם, יש שם 4,000, 5,000 תלמידים אומרים, יש לה שיטת דרבון, זירוז בלימוד, על ידי נתינת מלגות. לא יודע אם קוראים לזה מלגות, נותנים כסף, אתה בא לכל התפילות, קבל יותר. למדת טוב, קבל עוד קצת כסף. עשית עבודה תורנית יפה, קבל. רואים מישהו מאוד מאוד שוקד, שנותנים לו עזרה. כדי לעודד את הלימוד, והם חושבים שזה פועל, זה עובד. הפטנט הזה עובד, וגורם לשקידת הלימוד. אז שמעתי פעם שראש ישיבת מיר הראשון, שהגיע לארץ, ראש ישיבת מיר, רבלייזר יודל קראו לו, אני ראיתי אותו פעם אחת, כי הוא היה אז כבר זקן מופלג, בין מעלה מ-90, כשהוא בא לארץ, הוא אמר, אני לא מרוצה נכנסו תלמידים מירושלמים לישיבה. אומר, אני לא מרוצה מהירושלמים. הם לומדים לשם שמיים. אז אין להם את הדרבון. צריך להכניס קצת שלא לשמע. ואז שמעתי מישהו מפרש, הוא אומר, לעולם ילמד אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. כך אומרת הגמרא. מה פירוש לעולם ילמד אדם שלא לשמע? מה זה לעולם? ילמד אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע. אז אחד פירש שתמיד צריך להכניס שלא לשמע, כי זה עושה זירוזים. לעולם ילמד אדם שלא לשמע, להכניס איזה משהו. כן. תחרות, איזה פרסים, להכניס איזה משהו שמעורר את האדם. זה במצב הלא מושלם של אדם, שהוא צריך להשתמש באמצעים כאלה. לילדים, אומר הרמב״ם, מלמדים אותם להתפלל וללמוד תורה, על ידי שנותנים להם סוכריות וממתקים וכל מיני דברים שמושכים את הלב. אבל אחרי שאדם גודל, הוא צריך ללמוד לשם שמיים ולעבוד לשם שמיים. יש כאלה שנשארים ילדים הרבה שנים, וצריך כל הזמן לתת להם ממתקים. לפעמים אדם אומר את זה לעצמו גם כן. אני אספיק את כל הפרק הזה, אני עושה לעצמי איזה טיול קטן. אני גומר את המסכת, אני יוצא לטיול. וזה עושה לו מרץ, הוא רוצה לצאת לטיול, אז הוא לומד. יש בזה אם, כמו שאמרתי, אם אדם מתכוון לשם שמיים ומשתמש באמצעים האלה שהם מזרזים אותו, זה נקרא לימוד לשמה.
אדם בגיל 30
כבר שנותן עצמו תמריצים. מה? זה טוב. היה צריך להיות שזה לא יצריך, אבל זה לא ככה. תמיד אדם יכול להתקדם יותר, ואלה דברים שמזרזים. כשאני הייתי צעיר, השאלתך היא מזכירה לי, כשאני הייתי, נכנסתי ל... הייתי צעיר ממש, בין 15.5-16, חשבתי שמי שלומד בישיבה גבוהה, הוא לא מתבטל אף פעם, לא מדבר אף פעם דברים בתהילים. זה לא יכול להיות שבחור ישיבה ידבר דברים בתהילים. לא עלה בדעתי האפשרות הזאת. אני הגעתי לישיבה גבוהה, ביקרתי, ואני רואה בסדר הערב שני בחורים, בעיניי הם היו בלתר בוכים, בסך הכל הם היו גדולים מהם שלוש שנים, אבל הם היו נראים לי ככה, כבר בחורי ישיבה ותיקים, והם בסדר הערב, הם דיברו אולי שעה או שעה וחצי, לא יודע, לא בתורה. זה עשה לי משבר נפשי. לא האמנתי שיש תופעה כזאת. לא חשבתי, בן תורה לא יכול להיות שהוא מתבטא. ככה זה היה צריך להיות באמת. אבל בני אדם הם בני אדם. כי וכל אני, ואין לי שום ספק שהרבה יותר פעמים באים כאן בחורים צעירים, והם ככה מרגישים. אם הם רואים דבר, מישהו, בחור ישיבה, מישהו שבן שנה מבוגרת, או לא יודעים לפעמים את הגילים, ורואים שהוא לא עושה משהו כהוגן, זה עושה להם משבר. מה זה יכול להיות? איך יכול להיות בחור ישיבה גבוהה? שהוא בא לעסוק בתורה ומשהו בהנהגה שלו בכלל לא מתאים למטרה, לבחירה שלו שהוא בחר להיות בן תורה. אז צריך באמת להשתדל להיות כאלה, להתעלות ולהתעלות ולהתעלות. אחרי שגודלים רואים שהנפש, גם אנשים מבוגרים לפעמים יש להם את ההתמודדויות שלהם, את הקשיים שלהם. ולא ראיתי איך כתוב שם, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא. גם אנשים לפעמים מבוגרים. הם רוצים מאוד, יש להם מאוד רצונות טובים, אבל לא מצליחים לעמוד בכל המשימות שהם מציגים לעצמם. זה לא צריך לרפות את הידיים, צריך לשאוף תמיד להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, כמובן. אם כן, התאווה, הקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אמרתי שיכול אדם במבט ראשון לחשוב להפך, אדרבה, אם יש לו תאווה, הוא נהנה מן העולם. כבוד, בטח, מה שאדם ירדוף אחרי הכבוד יותר, ויהיה לו הרבה יותר כבוד. אז זה יעשה לו עוד... את כל חיי העולם הזה, זה יעשה את כל העושר בעולם. וחכמים באים ואומרים, בדיוק להפך, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כשאדם תאב לדברים גשמיים, תאוות גשמיות, לאוכל, תאוות אחרות, זה בעצם הורס לו את החיים. כי אף פעם אין לו סיפוק, תמיד הוא רוצה יותר, שום דבר לא מספיק. אוהב כסף, לא יזבע כסף. אם אדם רדוף אחרי כסף, אף פעם לא, זה לא מספיק לו. תמיד הוא צריך עוד, ואף פעם הוא לא מרוצה. זה לא נראה לנו הגיוני, אבל זה ככה. נראה, לכל אחד מאיתנו נראה שאם היה הרבה כסף, לא, מספיק. אין מה לעשות עם כל הכסף, מה צריך יותר מזה? אבל זה לא ככה. אדם יש לו כסף, אם הוא אוהב את זה, רוצה עוד. רוצה עוד, רוצה עוד, ורוצה עוד, ואף פעם הוא לא מרוצה. אף פעם לא מספיק לו. ומי שאוהב כבוד, הוא רגיש, ואם לא מכבדים אותו מספיק, הוא מצטער, והוא חושב למה, והוא אוכל את עצמו במפנים, והוא סובל מזה. ואם הוא מחנך את עצמו, לא צריך כבוד. מה, צריך, מה זה נותן לי כבוד? מה אני מרוויח אם אמרו עליי דברים טובים? מה יצא, הרווחתי מזה משהו, נעשה לי משהו, יהיה לי יותר עולם הבא? מה ייתן לי מזה? הנחת הזאת של הכבוד היא נחת חיצונית מאוד מאוד. למה אדם צריך לרצות את זה? הוא צריך, אין כבוד על התורה. אם הוא מתעלה באופן רוחני, אם הוא מרגיש את עצמו מתמלא ומכובד, לא מכובד בגלל שאחרים מכבדים אותו, אלא מפני שהוא עושה כל הדברים הנכונים שהם הם גורמים שבאמת שהמעשים האלה ראויים לכבוד, אבל לא צריך את הכבוד מאחרים, שהוא יהיה באופן ענייני באמת טוב. אחרים לא כבדו אותו, כן יכבדו אותו, זה לא, מה זה חשוב? הקנאה והתאווה והכבוד ממש כפשוטו מוציאים את האדם מן העולם. צריך לעבוד על זה, לברוח לא באופן חיצוני מהכבוד, אלא באופן פנימי. כלומר, יש מדרגה, ואדם מרגיש שהוא רוצה כבוד, אז הוא מן הנכון לחנך את עצמו לברוח מן הכבוד, עד שהוא יתחנך לזה. אבל המידה הכי שלמה זה אדישות, אדישות לכבוד. לא אכפת לו שמכבדים אותו, ולא אכפת לו שפוגעים בו, זה אותו דבר בשבילו. כי זה לא נותן לו שום דבר. אם פוגעים בו זה לא מוריד אותו, ואם מכבדים אותו זה לא מעלה אותו. הוא לא נהיה אדם יותר מוצלח בגלל שכיבדו אותו, הוא לא נהיה פחות מוצלח בגלל שמישהו אמר שהוא לא מוצלח. מה שאחרים אומרים או מה שאחרים חושבים, זה לא קובע עליו שום דבר. זה אם אדם מחנך את עצמו לבריאות כזאת שהוא עוסק בדבר, במטרה, לא במסביב. אני רוצה להיות, ללמוד, להתקדם, להיות בעל מידות, להיות מתוקן, להיות עובד השם, להיות שמח וחלקי. זה אני שואף. אני הצלחתי להגיע לזה, מה טוב. אחרים לא מבינים, לא רואים שאני הגעתי לזה, מה זה משנה? אחרים מכבדים אותי יותר מדי, וזה לא הכבוד שמגיע לי, גם כן לא כדאי. לא כדאי לאדם לקבל כבוד יותר מזה. ואם אדם משוחרר מזה, הוא מתקדם יפה מאוד. אנשים לפעמים מפחדים ללכת למבחנים. למה? שמא יתגלה שהם לא הצליחו. אז הם בורחים מהאמת בעצם. במקום לדעת איפה הם עומדים, הם מפחדים. הם רוצים לחיות בעולם דמיוני. שאחרים יחשבו שהם יותר טובים ממה שבהם באמת. אם הם יבחנו, ישתתפו במבחנים, אז ידעו, והם לא יצליחו, או לא יצליחו כמו שהם רוצים להצליח, הם קבלו ציון טוב, במקום שאדם רוצה, מצפה, חושב שהוא רוצה שהוא יהיה במעמד של יותר מטוב, אז הוא מפחד. אבל בעצם הוא לא יודע את מקומו, והוא לא יודע איך להתקדם בקצב הנכון, לפי מה שהוא. אדם צריך להיות חופשי, בעל ביטחון עצמי, להיות שמח במה שהוא, ולדעת איפה הוא עומד, ואם הוא יודע איפה הוא עומד, הוא מתקדם. אם הוא לא יודע איפה הוא עומד, הוא לא מתקדם. אני אומר, אדם צריך לקבל עצמו, לפעמים אני מייעץ לאנשים, תגש לרם שלך, תעשה מבחן, תגיד לו שיבחן אותך. זה יזרז אותך בלימוד, אתה תדע איפה אתה עומד, גם הרם ידע, זה לא נורא. והוא יוכל לפי זה להדריך אותך. אתה תראה, אתה בהתחלה תהיה כמעט טוב. אולי בהתחלה תקבל ציון פחות מזה. אחר כך תעלה עוד קצת, עוד קצת. וככה תתקדם. אם אתה לא יודע בדיוק את מקומך, אין לך נקודת מוצא שממנה אתה מתקדם נכון. לא צריכים להיות רודף כבוד. תראו, אני אומר דברים שקשה מאוד לעשות אותם. אבל צריך לשאוף, להתקדם בזה. גם צריך להיות משוחרר מאיך, מהפחדים, מהאי נעימות של איך מסתכלים עליו. ואז הוא חי טוב, הוא יכול גם להתקדם, הוא לא מתבייש לשאול שהוא לא מבין, מפני שהוא רוצה לדעת. ואם הרם או החבר שלו יראה את השאלה הזאת ויחשוב מה, איזה מין שאלה הזאת, אז מה? זה המצב. הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להבין. וכך אדם מתקדם, ובסוף הוא נהיה מוצלח. ואם הוא מפחד, בסוף הוא לא נהיה מוצלח. בסוף הוא באמת מפסיד כל מה שהוא בעצם רצה. הוא רצה שיכבדו אותו, שיכירו את כבודו, אבל הוא הסתיר את זה, ואז הוא לא התקדם. וכיוון שלא התקדם, אז באמת הוא לא מוערך. זאת אומרת, זה גלגל כזה. אבל אדם צריך להיות משוחרר מהתכונות השליליות של קינה, תאווה, כבוד. יש אנשים שאין להם פרנסה, אבל לא נעים להם לעשות עבודות דחק, עבודות פשוטות. לא מתאים להם. הם כבר גמרו משפטים, ועכשיו אין להם עבודה בזה. מציעים להם עבודות אחרות, עבודות פשוטות, עבודות לא מכובדות. הם לא מוכנים לקבל. באים חכמים ואומרים, פשוט נבלת בשוקה ולא תימר גברה רבנה. תעבוד בלפשוט אורות של נבלות, שזה מלאכה מאוד לא מכובדת, לא נעימה גם, הנבלה אולי בדרך כלל, הריח לא נעים, כל ההתעסקות בזה, לא, מתעסק באורות, אבל פשוט נבלת בשוקה, לפני כולם, ואל תגיד גברא ענן, וזה לא מתאים לי. לעולם יעבוד עבודה שהיא זרה לו, ולא יצטרך לבריאות. הוא כבר מפרש את זה, חזל אמרו, לא היה מלום ללמוד עבודה זרה. יעבוד עבודה זרה ולא יצטרך לבריאות, אבל לא התכוונו לעבוד עבודה זרה, חס וחלילה, אלא עבודה שלא מתאימה לו, שלא יצטרך לבריאות. כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם. זהו, אנחנו פחות או יותר סיימנו את הפרק הזה, קניית הזהירות, והדחזיל גמור. הדרכה ראשונית, כמו שאומר הבעל מסידת ישרים, עכשיו התפקיד של כל אחד לעבוד ולשכלל את המידות.